יש לי פה הערה שהוא הציע שהוא שולח מפה לרנס, יש לך ביקור, שמיד 85 סיפה זה שאנחנו מדברים בערב שבת. יש נקודה אחת שאולי בכל זאת מחבר את זה, שהוא מדבר פה, הוא מדבר פה על הידוע החיצוני, נכון? דיברנו על הרב עושה תכונה של אישה, הידוע. אבל זה קשור לכל הנושא שלנו, של ה... כל הנושא של ה... קשור כל הנושא של... שאנחנו נבין, דיברנו על ההוד, על איך שזה, נכון, איך שקדושה השיגה את השקט באופן טבעי. זה הנושא שאנחנו עושים, מה שאנחנו אומרים בערב שבת, על ההוד, איך שהיופי מתפשט, ואיך שלאישה יש את התכונה הזאת שהיופי מתפשט. נכון, זה ההוד. ואחר כך דיברנו על ההידור, שההידור זה משהו ש... יש את המפעל, יש את הידוע, שזה משהו שאותר את זה מבחוץ. אמרנו שנסתכל, מה שתסתכל, בוא נעשה את זה בערב שבא, בוא נעשה את זה עכשיו. בוא נעשה של הביטוי מנצח. אבל שזה קשור לזה, זאת אומרת ששם הנושא הזה, מה זה נקרא הידוע חיצוני? שוב, אני לא חייבת שהידוע חיצוני זה מושג שלילי. גם ההוד הוא לא חיצוני. הוא דבר אמיתי, יש אופי מתפשט למטה, זה גם כן נכון, ככה צריך להיות, בכל זאת, עם ישראל לא מופיע בעולם כעם של פילוסופים, עם ישראל לא מופיע בעולם כעם של מאמינים, עם של שירה, של זמר, זאת אומרת שהשירה האלוקית יכולה מתפשטת כלפי מטה, עם ישראל מופיע בעולם כעם של אמונה, שהאלוקות שוכנת מתוך המציאות ולא כעם שמתפרסם, אז זה ההוד. שיופי שוכן תוך מציאות. יופי כמו... אני חושב שאני זה על... נכון, אני לא יודעת, הייתי זה בשביל שבאת, אבל די עם זה עכשיו, נכון שם עם הפרומדיה של הדיבור התחתונה. מה שלפני הדיבור, מה שמעל הדיבור, שפועל, שמעי בתוך, ומה שמעל הדיבור, שמעי בתוך מה שלפני הדיבור. שזה בעצם היסוד של היופי, כי היופי זה איך שהתשוב המשהו מעל הדיבור, איך שהוא מופעל דיבור, לכן זה יפה, אתה יודע שהוא חוטי פלא כזה מופלא, אפשר לתאר אותו במילים ומושגים, למעט שזה מהיר מלפני הדיבור, מה שאני עומד לדבר, יש מעל דיבור לפני הדיבור, אני עומד לדבר, אז זה ההוד, ההוד לוקח את מה שמעל הדיבור, הוא יפה ומיוחד, איכות ונפלא כזה, נוריד אותו ללפני הדיבור, שזה עולם הרגשי שלנו. עולם הרגשי שלנו שמה, כל עניין של עולם הרגשי זה לדבר ולשוחח. וכן השיחה, ושלנו שוחח, שלנו, שאולי היה צריך לראות לשוחח, כדי להופיע פה בעולם, אז צריך לראות לשוחח. וגם שם יש בחינה כזאת בעולם הרגשי של השיח, של השיחה, שבעצם היא קודמת לדיבור. ובגלל שקודמת לדיבור, יש לה קשר למה שנראה לדיבור, שזה באופן מהותי לא ניתן לדיבור. קשור למה של מחשבה. אז זהו, אז האישה, מה פה שיש לה? זאת התכונה שלה, זאת התכונה שלה להיות, התכונה שלה זה להיות זאת, ש, זאת שמבטאת את, ה, את היופי הזה פה במציאות. כן? אז קודם כל אפשר להגיד שזה מושג דור חיצוני, כן? שוב, זה לא מובן של להיות מוחצן. מובן של לדרוך פה בתוך המציאות. לדרוך פה בתוך המציאות. להיות פה במציאות, להיות פה, לגלות את המשמע, גם עושים מתגלת כעם של שכינה אלוקית. השכינה האלוקית הזאת היא, השכינה האלוקית הזאת מהירה פה, מהירה פה, נמצאת פה, כן, שאלתי, מהירה פה, נמצאת פה, דרך היסודות האלו של היופי. לא, שוב, זה מעלה, כן, זה מעלה לא חיסון. אבל זהו, עכשיו, למה, אבל יש את ההידור, ההידור, אמרנו שזה, ככה יצאנו, שזה יותר כמו התכשיט. זאת אומרת שזה מה ש, זה לא הטבע עצמו, זה לא ההוד עצמו, זה לא איך שהשכינה העליונה, איך שהיא שוכנת, איך שהשכינה העליונה שוכנת בתוך המציאות, איך שהאמונה מהירה בתוך המציאות. כאילו האור האלוקי, התכונות האלוקיים נמצאים פה כתכונות רגשות פשוטים וטבעיים של הבן אדם. זה ההון. ההידור זה משהו שמסביב לזה. לא צריך להגיד אולי יותר, אבל נחזור לזה שם לא כעשה שעשה ביום שבת. שההידור הוא מוסיף לזה משהו. מה שספט שההידור מוסיף זה פעולות של של שינתה שנפעל של צדקים צדקים ישבים ותורתים בראש כן צדקים ישבים ותורתים בראשם זאת אומרת מה זה תורתים בראשם הכוונה היא כאן יש צדקים ישבים ונענים מזיב השכינה זה דבר אחד ואת תורתים בראשם דבר שני אז הם ישבים ונענים ישבים ונענים מזיב השכינה זה היסוד הטבעי רואים את היופי הזה בעולם הבא רואים את היופי, את היופי זה של האמונה ששוכנת פה. ככה הוא מסביר זה, מה זה התורתם בראשון? התורתם בראשון זה מה שהם קונים במפעל המעשי שלהם. זה קשור לתכשיט. זאת אומרת, ההידור החיצוני זה שהאישה יש לה, יש לה מרשת תכשיטים. כן? אז עוד פעם, דיברנו על הגבורה, איך שהאלוקות דיברנו על גבורה, נכון? שזה איך שהשכינה שורה, שעם ישראל מכיר את הקדוש ברוך הוא השכינה, דרך הגבורה. שזה אמרנו שזה אולי בסוף, בסופו של דבר זה הפרזה. זה הכל, איך אמרנו שזה הלילה. אמרנו היום קודם ללילה, יש לי אור אלוקי שנמצא בלילה, אור אלוקי שנמצא בלילה, וזה האמונה שלנו. זה איך שזה מבחינה פנימית. איך שזה מבחינתנו, זה שהלילה קודם ליום. וזה כמובן כן שהשכינה היא במערב. טוב, אבל מצד הקדוש פה היום קודם ללילה. כי יש פה אור אינסוף שמאיר בתוכנו. מצדנו, הלילה קודם ליום. כשמצדנו יש קודם כל את השכינה, כן, שהיא במערב. אנחנו לא לומדים את החיים כאילו מהמציאות. לא עומדים את החיים מהפרקטיקה, מהמעשה. כמו תרבות, מה שנקרא זה תרבות כאילו של אבולוציה, שעומדת בתוך הניסיון ובונה עצמה עולם, עולם הוא לא. אנחנו באים יחד מהלילה, זה הפשט שאנחנו באים, נכון ששכינה במערב. אנחנו באים מתה שנגמרת כל המעולה של החיים. כשנגמרת כל המעולה של החיים, כל הרע של החיים, אז אנחנו מתחילים לשמוע את האמת. באמת היא השכינה האלוקית ששורה פה. אז לכן הלילה משמש כאילו, נכון, אמרנו מין אמצע כזה בין שני צדים. מצד הקדוש ברוך הוא זה אור רך יותר, חלש יותר, שנכון, שמכניס את כל המיטות האינסופיות בתוך חלומות התודעתיים שלנו. מבחינתנו זה הזמן שבהם אנחנו מתבודדים עם עצמנו. החיים עצמנו, אנחנו משתחררים מהחיים החיצוניים. אז השכינה היא במערב, זה בלילה. מצדנו כוונה היא כאשר פותחים את החיים מצד העיניו, זה מצד אחד, והלילה הוא מצד הקדוש ברוך הוא, שקדוש הוא בעצם כאילו משכין את האמת שלו בתוכנו, נכון? אז הלילה הוא באמצע, בין אור אלוקי ששוכן בתוכנו, ככללי אמונה, ככללים של רגש, של סדר, של יושר, של מוסר וערכים שנמצאים בתוכנו, ומשם אנחנו מתחילים. עכשיו, זו תכונה של האישה. התכונה של האישה היא העולם הרגשי הזה. יש לה את השילוב הזה בין שני הצדדים. לכן יש לה את התכונה הזאת של ההוד. עוד יותר מזה של האדם. יש לה את התכונה הזאת, כן, כאילו לממש את היופי הזה, את כל העקרונות האלו, כאילו להיות תמוה שכינה שהיא במערב. שהיא לוקחת את אור אינסוף ומביאה אותו, מגלה לנו אותו פה בתוכנו כעקרונות אמוניים, כן, שעל פי זה אנחנו חיים, ומזה אנחנו נמתים את החיים שלנו, ומשם אנחנו בעצם יצאו. זהו, עכשיו, אז זה עוד והדר שיש פה. מה שחשוב רק להגיד, שני דברים, זה מה שלנו שצריכים עדיין להבין למה יש פה מכשול, למה דווקא זה יכול להיקשר, כן. למה זה יכול להיקשר? אבל זה שוב, את זה נשאיר בעצם, את זה בעצם נשאיר לשבת. למה יש פה פשוט להיקשר? מה שחשוב לנו כרגע זה להבין את הסוגיה שעליה הרב דן כאן. למה הרב טאו מחבר פה את שתי הסוגיות? הנושא פה זה שעם ישראל בעצם הולך לכיוון של גלות. כשעם ישראל הולך לכיוון של גלות, ובעצם הכל נחרב, הכל נהרס, המקום שבו הדברים נחרבים ונהרסים זה פה, בנקודה הזאת של הטבע הישראלי, הטבע הישראלי, כן, של ההוד הזה, של האדם הזה. הוא בעצם, זה, כשהוא נהרס, אז בעצם מתחילה הגלות. מה שאני אגיד זה ככה, כל עוד שהטבע הישראלי הוא בנוי כמו שצריך, כל עוד שהטבע הישראלי מופיע באורות המלאים שלו והשלימים, הטבע. אז מילא השכינה, מילא החוכמה האלוקית שרויה בנו, ומילא כל החיים פועלים כמו שצריך. ברגע שהטבע הישראלי נפגם, שוב גם כל היסוד של הייחוד של עם ישראל, שהוא עם שאומר את הקדוש ברוך הוא לא מצד הפילוסופיה, אלא מצד החיים, כל זה בעצם נהרס, נכון? כל השלמות הזאת של היופי, כל השלמות הזאת של ישראל מעיד על הגודל האלוקי, שעם ישראל הוא מעיד על האור של השכינה שמופיע פה, כל זה בעצם, אם זה נפגע, אז הכל נפגע. אז כל החוכמה שלנו, כל התורה שלנו, הכל בעצם נהרס. כאילו כל החידוש של עם ישראל, כל היתרון של עם ישראל, כל זה נפגע. מתי? כשהטבע נהרס, כשהטבע נפגע. אז זה בעצם מה שישעיהו בא לומר. ישעיהו כשהוא בא, נכון, זה ישעיהו, נכון, ישעיהו. מה שישעיהו בא לומר, ישעיהו בא בעצם לתאר כאילו את השורשים של החורבן. השורשים של החורבן נמצאים בעצם באמונה שלנו. כמו שאנחנו בעצם נמצאים באמונה שלנו. שם אנחנו בעצם רואים את ה... את היסודות של החורבן, וגם הגאולה בכלל זה צריכה להיות בעצם בבניין של האמונה. האמונה חוזרת, האמונה צריכה לחזור לעיר בצורה מלאה. וזה בעצם הסוגיה גם של הרב פה בעמוד 75. 89 מתאר את החורבן, 75 מתאר את העיקרון, את העיקרון של ה... של השכינה בעם ישראל, שזה דווקא מתגלה באישה. אז כל המהלך הזה אתה נשאיר לערב שבת. כל זה גם קשור למנוחה דווקא. כמו שאנחנו זוכרים, אנחנו נענים פה על התפייה שלנו, זה המנוחה. שהקדוש נכון שהשבת היא יום של מנוחה, והיא בעצם מידע, שוב, המידע על בורא עולם, נכון? אז כל זה בעצם נפגע בדרך, כל זה נפגע, כל המצוד הזה נפגע. חגך היה לו זה תוצאות של גלות ממש. נכון, זה גם כתוב, נפש חיים כותב את זה שבעצם בית המקדש שרוף לסוף. עם ישראל בעצמו כאילו חריב את בית המקדש, את בית המקדש הפנימי. וזה מה שרם מסביר פה. יש עוד נקודה אחת שחשובה, וזה, יש פה ביטוי שרם משתמש בו, וזה הביטוי שנקרא חלון האורה. חלון האורה, הכוונה כאן, הוא בעצם בא לתאר את המצב שבו אדם נמצא בתוך איזשהו... בתוך בית, לא יודע, בית, מציאות חומרית שאין בה אור אמיתי, אין בה, לא מהיר בכלום. בעצם זה המשל. יש פה אדם שקוע, יש מקום חסר מטבע, אדם שקוע באיזה בקתה כזאת, בקתה עלובה, חומרית, והוא מנותק מכל הסוגיה של האמת, מכל הסוגיה של המציאות, המציאות האלוקית, המציאות הממשית, כל זה הוא מנותק. אז זאת, חלון האורה זה בעצם, זה בעצם אולי השאלה, קודם כל, יש חלון? אני אומר שיש חלון. וזה הוא קורא חלון האורה. אבל שוב, חלון האורה הזה הוא יכול להיות מלוכלך ואטום וסבור כמעט לגמרי, הוא יכול להיות פתוח באופן מלא. בגלות הוא בעצם סגור כמעט. כל הסוגיות של חסידות, של סתרא אחרא ונפש בעמית ונקודה טובה, זה הכל תוצר של החורבן הזה, שבעצם הטבע בעצם הרס, שבעצם הסוגיה, שבעצם אין חלונות, אין הוד ויופי ששוכן מתוך חלונות שלנו. ובאן שכך, אז אחר כך גם אין מחשבה ואין הבנה ואין תורה ועכשיו כמו שיבן ישן, והדמות של הלכה, כל שכחה של תורה, כל נשכח. דרך אגב, נכון, בעצם כל התהליך הזה התחיל דווקא התחיל ביוצא מתמוז, בחטא העגל. שם בעצם היה, שם זה בעצם שורש של התיקון הזה. כן, אם לא חטא העגל, אז זה היה בהרוד הרבה יותר גבוה. כן. נכון, כלומר, דיברנו על זה בשיעורים של יום שני וחמישי בבוקר, על העניין של משה לעומת שלמה. משה היה, אז הכל היה נכנס בהערה הרבה יותר גבוהה. ורם ישראל חטא, אז זה החשב. זה בעצם הכין את הגלות, זה בעצם הכין את החורבן של בית ראשון ושני. שבמקום להיות עם שחי, במקום לחיות במצב של קלט אמיתי. של עץ חיים, כן, של תורה בבערה הכי גבוהה שלה, חיים בערה, מאוד, חיים בתורה נמוכה יותר, שכל הזמן, שבעצם היא צריכה לקדש את החיים, החיים לא קדושים מצד עצמם. ומאלה, בסופו של דבר, יכול להיות שאנחנו יכולים לקלקל אותה לגמרי. זאת אומרת, התורה של לפני י"ז בתמוז, נגיד אם י"ז בתמוז הייתה כמו שצריך, אז התורה הייתה, אז הכל היה קדוש, הכל היה אלוקי. אחרי חטא העגל, אחרי זה אני תמוז, בעצם החיים הם לא מתוקנים, הם לא שלמים, צריך לתקן אותם. לכן מה שנשאר זה חלון, חלון נורא. כן, שהחיים עצמם הם בקטת חומר, הם חומריים, קטנים, ולצורך זה יש חלון. ואין מגע עם המצב האמיתי. המצב האמיתי זה, נכון, זה תחיית אמיתי, זה אור של תחיית אמיתי, אור של הכל קדוש, הכל טהור, הכל אלוקי. מילא אין מוות, אין חסרון, אין חידלון, אבל בגלל החטא, זה לא, בגלל החטא זה לא גורל, זה בגלל החטא, שעם ישראל חטא, אז זה בחטא העגל. אז מה שנשאר זה חלון האורה. לא, בנושא שלנו עכשיו זה חלון האורה. גם דרך כלל קשור, גם קשור לשאלה עם כליל השריה. אני מניח שאם לא היינו חוטאים בחטא של החטא העגל, היינו במצב של לפני י"ז בתמוז, אז כליל ודאי הייתה שריה. זאת אומרת, אפשר היה ללכת עם תכשיטים, אפשר היה להתהדר כלפי חוץ, אפשר היה לחשוף את היופי הפנימי בלי שום חשש ובלי זה, אבל בכלל ש... בגלל שאנחנו נמצאים מצב של של חטא העגל, בגלל שאנחנו נמצאים מצב של של מצב של שהחומר הוא לא קדוש, צריך לקדש אותו, בגלל שאנחנו נמצאים מצב, בגלל שאנחנו נמצאים מצב שאנחנו צריכים לקדש את החומר, לא קדוש, צריך לקדש אותו, אז אי אפשר להתאדר יותר מדי. זה בדיוק הסוגיה שם, שם הסוגיה היא על על רחל, הבת של רבי עקיבא, אשתו של עקיבא, נכון? שם לא מדובר על אישה רגילה, שם מדובר אולי על האישה הכי גדולה שהייתה לפחות לתורה של פה, לתורה של פה, כן? כל ציון נשים יותר גדולות, לא יודע, אבל תורה של בכתב, נבואה, אבל בעולם של תורה שבעל פה, מי שבנתה את תורה של פה, זה הייתה היא. ובכל זאת, היא לא יכולה להתאדר, בכל זאת, היא לא יכולה ללכת עם, היא לא יכולה ללכת עם שם שזרם. כי היא לא יכולה ללכת עם, היא לא יכולה ללכת בשבת, שבת לא יכולה ללכת עם מידור חיצוני, היא מופלא, כן? היא מופלא, אבל להתאדר עם זה, להוציא את זה כלפי חוץ, באופן מוחלט, זה לא. אז שוב, אז אם היא לולכת, היא לולכת, כל שמעת ככה זה היה, ושמעת החיים היו משלמים, ואז בעצם היו מופיעים, באור, הם היו מופיעים באור האלוקי שלהם, כן? באור המושלם שלהם, המוחלט. ומכיוון שזה לא ככה, כן? ויש מוות, ויש חיתונות, ויש חומר, אז אי אפשר, אפילו אישה מושלמת, לא יכולה לחשוף את עצמה באופן מוחלט. טוב, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בשלב הזה, לא בשלב המושלם, לא בשלב של, שכן אפשר להיות מושלם, שזה השלב. לא יכולים להיות מושלם, לא יכולים להתעדר בפרקוס. למה לא? מכאן שאנחנו צריכים לקדש את החומר. החומר לא קדוש, צריך לקדש אותו. כשאנחנו צריכים לקדש אותו, אז פה צריך לעשות את זה בצורה כזאת שזה יהיה בצורה אמיתית. זאת אומרת שההוד וההדר, שזה איך שהאמונה, איך שאנחנו נגשים לקדוש בדרך האמונה, דרך השלוחות האלוקיות שנמצאות בתוכנו, כך אנחנו נשים הקדוש ברוך הוא, עם ההוד והדר שלנו, עם היופי הפנימי ששוכן בתוכנו, עם האמונה שנמצאת בתוכנו, כן? וכך אנחנו מקדשים את החומר, כך אנחנו מאירים את החומר. זאת אומרת, ההוד והדר הזה הם עוזרים לנו, הם בעצם הבסיס ליסוד, זה משהו, הם החלון. הם החלון, הם אלה שבעצם מאפשרים לאמת האלוקית להתגלות. הדוגמה הטובה מאוד על זה, נכון, שראינו אותה, זה הסוגיה של, זה הסוגיה של, דיברנו כאן של רבה, שרבה, כשהיה לך לשירותים, אחרי שהוא נסע ראש ישיבה, אז הם פתחו שם חלון, פתחו שם חלון, והיא הייתה אשתו, הבת של פיסטה, ומי מנסתה הייתה אשתה, אישה מאוד מיוחדת, מצטער עליה מאוד, נכון, היא מתה, אז היא שמה, נכון, היא דרך חלון נורא שמה את יד שלה לראש. היד והחלון הם באים ביחד. כן, זאת אומרת, יש פה את השכינה, השכינה זה היד. אז כן, היא שמה את, כן, אז שוב פעם, מה שחשוב זה שאדם יכול במצב הכי קשה שיכול להיות. הכי מכוער שיכול להיות. כמו סוגיית השירותים, אנשים נמצאים, זה מין, זה חכים של נמיכות שיש בתוכנו. החכים של הנמיכות שיש בתוכנו זה משל לכל הנמיכות שיש בתוכנו, שאנחנו שמים עלינו גם באופן בכירי. בכל מקרה, כשאנחנו נמוכים, אפילו נמוכות במובן החמור ביותר של הדבר, שרוקים, הקוצים השביצים כל כך שפילים, משמע שהחומר הוא לא קדוש, אז יש חלון נורא. חלון נורא יכול לבוא ולהעיר אותנו, יכול לבוא ולתקן אותנו. חלון נורא זה האמונה. האמונה שהיא בעצם, היא בעצם יכולה, אבל האמונה זה האמונה שהקדוש הוא, זה כש... כשהוולבי הסתובב בקיבוצים, אמרתי בפרק ששת ימים, שאלו אותו איפה האמונה שלנו, אז הוא אמר להם בהתנהגות שלכם, בהתנהגות, יש אתם מאמינים אחד לשני, יש אתם בונים חברה שהיא שוויונית וצודקת וכל דברים כאלה, היא בנויה על הערכה של אחד של השני, של אמון של אחד של השני, זה האמונה. זאת אומרת, האמונה זה, תשוב, האמונה זה העקרונות. המוסרים והרכים שפונים בתוכנו. אז אנחנו יכולים שהחיים עצמם הם מכוערים. יכולים שהחיים עצמם הם כישרון אחד גדול. הם שיפוט אחד גדול. אבל בתוך, בתוך, בתוך החיים השפילים האלו יש חלון הוראה. חלון הוראה זה, זה כללים ועקרונות הלכים שבעצם נמצאים תכונים תוכנית. אני חושב שיש לנו כאילו שלושה דברים. יש לנו את המצב האידיאלי שהיה עד י"ז תמוז עד חטא העגל. ובעצם, ובעצם במקום, במצב הזה לא הייתה שכיחה של תורה בכלל. לא הייתה שכיחה של תורה בשכים, החיים כולם היו קדושים ואלוקים. ואל גם לא היה מוות, גם לא היה מיקרופון, גם לא היה שלשות. הכל היה, הכל היה מאיר באור אלוקי יותר גדול שיכול להיות. אבל יהודי היה, יכול, היה לומד תורה קצת, יודע מה צריך לעשות, וחי, חיים אותי. יכול להיות שהיו גם אנשים שהיו עסוקים בתורה, בסדר, אבל זה לא בגלל שיש לי פיקוח נפש. יש תורה ויש חיים. התורה חי את החיים שלה, מבטאת את עצמה, אבל גם החיים עצמם הם אלוקים. יש פרק הזה באורות שככה מתאר את זה. טוב, לא משנה, אבל זה היה מצב, זה היה מצב של מצב אידיאלי. כן, שקדוש שם מתגלה בכל מקום, שלמות והערה מוחלטת. שוב, מילא לא היה מוות והשכחה של תורה, הכל היה אידיאלי. אז זה היה גם מצב, זה גם המדרגה של משה, שהוא הולכה משה כל כך רצה להיכנס לארץ. על מה משה כל כך נלחם להיכנס לארץ? אז לא שמשה פחד למות. שנפטר מן העולם, זה לא שהיה לו איזה חרדה כזאת. לא שהוא לא הבין שגם ישוע יכול לעשות את אותה עבודה בדיוק כמו שהוא יכול. לא, לא, זה שתי דברים שונים לגמרי. כשמשה נכנס לארץ, זה היה, היינו מצב של שלמות אנושית, שלמות תודעתית ואלוקית. טוב, אז כל, זה מדרגה אחת. זה בעצם היסוד שלי, זה המתמוז. זה שור שחורבן. מה שנשארנו לפלטה, כביכול, זה התורה שאנחנו מכירים אותה. התורה הזאת היא לא נמצאת במקום קדוש, היא לא נמצאת בעולם קדוש. היא באה לקדש את העולם. העולם הוא לא קדוש, הוא לא אלוקי. מי לקדש אותו ולהעיר אותו באור אלוקי. לכן זה מאוד מתאים לסוגיה הזאת של השירותים. סוגיה של השירותים, שהאדם נמצא בסביבה מוחלפת, מכוערת, בסביבה שמשפילה ומורידה את האדם. בשירותים, האדם עוד יותר נשא רע. ולא רק זה שהוא רע, הוא נשא עוד יותר רע. זאת אומרת, הוא נשא עוד יותר, עוד יותר בעלי, עוד יותר גס, עוד יותר, כן? כל המימדים השתילים שלו נחשפים ויוצאים. אז, כן? אבל בסדר, אבל גם במצב הזה, אתם יודעים שהרב הצלה היה מלא אורות. נכון, אבל כשהוא מדבר על שון נקייה, אבל צריכים עוד לדבר על שון נקייה. הוא מדבר... קשור לפסוקים, אור לי, מה זה אור לי ידעי? בסופו של דבר, אחרי כל הלבטים של הבבלי, הוא הגיע למסקנה שמשון, שמשון, שמשון נקייה, מדברים משון נקייה, הרב צהר היה שם, דבר משון נקייה. אז היינו את כל הטרגדיות של רחם, או של מפרס, או של חבד. כל נקייה, אבל כשמסתכלים שמה, אז יש הרבה חושב. מדברת בסוכה הסוגיה של השירותים, מתארת את כל מה שאנחנו מכירים בעולמות הנמוכים שלא אנחנו נמצאים. בכל זאת יש את האפשרות לתקן. תיקון זה החלון ההוראה. החלון ההוראה זה מה שמענו, זה הליקוד שנמצאת בתוכנו למרות כל הסיבוכים שאנחנו נמצאים. זה התורה שאנחנו נמצאים, שהיא באה למקומות שפלים, היא באה למקומות שיש בהם מוות, יש בהם ריקבון, יש בהם חושות, יש בהם חטאים, יש בהם, כן, כל הרחות הרעים שאנחנו מכירים אותם, היא באה למקום הזה, בלדה את זה והיא באה ולתקן, באה ורומנת, והיא עושה את זה על ידי, טוב, יש גם את התורה, את הבית מדרש, את הלימוד ואת העמל, אבל הלימוד והעמל מסתמך לנקודה יותר חשוב, יותר פתימית, וזה על ה, וזה החלון ההוראה. כלומר, זה מאוד דומה לחילוק שיש בין הרמב״ם לתוספות, מה היה הכוח של הסנהדרין בירושלים? אם זה היה שכל גדולי ישראל באו למקום אחד ועמלו בתורה ביחד, אז קודם כל בוודאי שכן. ויש משהו עוד יותר פנימי, וזו הדוגמה של התוספות, שיש פה, שעיני השמש שם, קריאת השנה, לצורך השנה, יש פה אור אלוקי מופלא שנמצא פה. זה חלון ההוראה. זה חלון ההוראה הזה, זה הטבע הישראלי. לכן זאת, ובתוך כל הסביבה השלילית, בתוך כל הסביבה השלילית שבה אנחנו נמצאים, יש טבע ישראלי. הטבע הישראלי הזה יכול לעמוד מול כל השלילה הזאת. הטבע הישראלי הזה יכול לעמוד מול כל הרפש וכל הכלים האלה. ולהעמיד, קודם כל, טבע אלטרנטיבי. לפני השכל, לפני השכל, לפני עמל, לפני עמל התורה, כן, לפני השכל, לפני עמל התורה, לפני כל הגדות התורנית שלו, יש משהו קודם. הדבר הקודם, זה המעלות של הטבע הישראלי. זה הנושא פה. עכשיו, מכיוון שזה לא שחיים עצמם הם אלוקים, מכיוון שזה לא שחיים עצמם הם במצב של אורה מופלא, ואין מוות ואין לב, אין עצמם הם לא קרים. יש נקודה שאנחנו יכולים לקרקל אותו עוד יותר. אנחנו יכולים להרחיק את חלון, האורה מתוכנו. אנחנו יכולים להרחיק את חלון האורה, זה מה שאנחנו גם כן דברים על מה שרשבי אומר, נכון, שהתורה לא תשכח לעם ישראל בעולם, אבל כן היא הפרדה בין נשמה לגוף, בין נסתר למגלה. מילא זה כמו מוות, כלומר אנחנו יכולים להגיע למצב שהעולם בעצם כמו מת, וזהו. כל זה בעצם זה הקדמות למה שהרב מדבר פה, ושכאן הרב בעצם יותר איך אנחנו בעצם, איך עם ישראל עשה את המעשה הזה. מה קרה שהוא בעצם, סתם את חלון העולם, או שהוא בעצם, כאילו פגע, הרס את הטבע הישראלי. לא אותו עומקים שלו, של הטבע הישראלי אי אפשר להרוס. סגולת ישראל נמצאת תמיד, היא תמיד מלווה אותו, השקיעה נמצאת תרגלות, אבל בצדדים, כאילו הגלויים שלה, שם באמת, שם בעצם פגענו. כן, כאילו יש, אנחנו נביא לזה דוגמה, זה כתוב בגמרא, אבל עכשיו אנחנו נתאר את זה, זכון זה ש... אדם ש... כן, זאת אומרת, אדם שכאילו מחפש, מתחתן ולא הולך לו, אז הוא הולך ל... אז הוא מחפש ייחוס. אז קודם כל מתחיל בייחוס שקרוב אליו, זה ייחוס הנמוך, אז זה לא הולך לו. אז הוא צריך ללכת, אז נכון, עכשיו אני מתחיל לזה, צריך ללכת ייחוס הגבוה יותר. ייחוס הגבוה יותר זה ללכת ל... אז איך זה הולך? איך יכול להיות? למה שלא הולך לו בייחוס הנמוך, הוא יכול ללכת לייחוס הגבוה יותר? אז זה... אם לא הלכנו פה בשוק הזה שפל, אז אמרתם שילכת לייחוס הגבוה. זאת אומרת שכן, בייחוס הגבוה זה כן יכול להיות. אז זה קשור לנקודה הזאת גם כן, שוב, אז זאת אומרת שאנחנו... אנחנו יכולים להרוס את הטבע הישראלי, יכולים לפגוע בטבע שלנו. אפשר לכרות את הנפש, אפשר לטמא את הרוח, אפילו אפשר להרחיק את הנשמה מאיתנו. אבל את העומקים שאנחנו מצילים של כיפנו את זה, אנחנו לא יכולים להרוס. ומשם תמיד מגיעה, משם תמיד מגיעה היכולת לתקן. עכשיו, כאן הרב מתאר את, את התהליך של ההרס. התהליך של ההרס, זהו, אז נראה אותו לפנים, בסדר? זהו, אז דרש רב עבר ברגע רבי אליי. כן? דרש רב ברגע רבי אליי, כן, מה הייתי בואו השם יען כי גרבו לא ציון, שהוא רחוק בקומה זקופה. טוב, אני חושב שלנו, זה הקלקול הראשון. מה הפשט? מה הקלקול הציון? אז קודם כל זה קשור לזה סתם עכשיו, בלי כל הקשר שדיברנו עליו קודם, לגופו של דבר, יש לנו שפת גוף. יש לנו שפת גוף, ושפת הגוף הרבה פעמים מדברת הרבה יותר פנימי מה שכל מה שאנחנו מדברים. שוב, במתן שאנחנו מדברים פה על הטבע של עם ישראל, ולא על החוכמה שלנו, אז הנושא שלנו זה לא מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מדברים, מה אנחנו אומרים. הנושא שלנו זה לא מה אנחנו אומרים, מה אנחנו מדברים, מה אנחנו אומרים. השאלה שלנו זה מה אנחנו לא אומרים, מה אנחנו לא מדברים. ההשראה שלנו זה מי אנחנו, ומה אנחנו באופן אמיתי ועמוק. וזה שפת הגוף. שפת הגוף היא שפה, כמו כתב יד, ככה הרב כותב גם לראות את התשובה, נכון? שאפשר לראות את החטא של הבן אדם על הפנים שלו. כמו שפה, אז אפשר לראות את זה בשפת הגוף, כתב יד, בצורה שבה האדם אומר את הדברים שלו, וגם בפנים שלו. אז גם פה אותו דבר. זה ניתוח לא של מה שאנשים דיברו, זה ניתוח של מה שאנשים לא דיברו. זה ניתוח של מה עם ישראל חי, איך עם ישראל חי ביסודות הלא מודעים של האישות שלו. יש לנו כל כך סתם דבר מעניין לזה שאחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שבעצם אין הרבה אמון בשכל, לא? אז בכל זאת ניסו אנשי רוחם, פילוסופים, לחפש כל זאת אמת. אדם לא יכול לחיות בלי אמת. ואחד מי שחפשו שפה יותר אמינה. שפה יותר אמינה, לא שפה שמדברת, פשוט פעם במה שאנחנו מדברים, במבנים שכליים. מבנים שכליים וכסי משמעות. אנשים יכולים להגיד מבנים שכליים, פה תודעה חדשה וזה תלוש מכל דבר. זה נראה מאוד קיומי ואותנטי. אבל זה כלום, שום דבר, סתם מבנים שכליים. במלחמת העולם הראשונה והשנייה, שוב פעם, השואה, הכל הראתה את זה בצורה הכי בולטת, שהעמים הכי מבנים שכליים, הכי חזקים, הכל התפרק, לא יחסי משמעות. אז חשוב, אז חיפשו שפה, הוגי הדעות יותר מתוקנים, יהודים, חיפשו שפה פנימית, שבכל זאת יוכל לתת לנו איזשהו דיון, שנוכל, לפני שאנחנו דנים, תיתנו כלי לדון. כל אחד הדברים החשובים צריך כלים מדעיים. אז פה, לפני שאנחנו דנים, צריך למצוא את הכלים לדון על הדבר. אז הכלים לדון על הדבר זה מה שחיפשו, זה דוגמה, מה דבר שעכשיו דנים פה, כמו זה השפה. השפה, הכוונה היא לא מה אנשים מדברים, אלא השפה, הכוונה היא מה, אותיות. אני לא מדבר על כוונה, אני מדבר על שם רוח. איך המשפט בנוי, איך האותיות מתוארות. איך האותיות מתוארות. ולהוציא מתוך הדבר הזה למצוא כללים מדעיים, כללים מדעיים שיאפשרו לנו לתאר את המציאות. אז גם פה זה אותו דבר, זה בעצם, זה השפה, זה המקום שבו הסיפור הזה מתחולל. לא במילים, לא במושגים, אלא בשפות עומק, בשפות קיומיות. שהרבה יותר חזקות משפות, שפות שכליות יכולים להתפרק במצבים קשים. מופעל על אדם, לחץ גדול, זה נשבר ונהרס. אז זהו, אז אנחנו מחפשים, זהו, אז זה נושא גם פה. נושא פה זה לא המבנים השכליים, אלא השפה. שבה, שוב פעם, לא איך הגברים הולכו, איך הנשים הולכו. מה הקשר, כן, איך שאנשים הולכות מתאר לנו בעיה. שוב פעם, בגלל שאנחנו מדברים פה על מימדים של כאילו מדעים. מימדים של מימדים לא מודעים של החברה הישראלית. איך הם הולכו, איך הם התנהגו, איך הם חיו. ועל פי המבנה הזה, בעצם, הרב מנתח את הקלקול שהיה בירושלים, את הקלקול של החורבן. עכשיו שוב, אנחנו לא מדברים פה על המצב האידיאלי שהחיים הם קדושים, אנחנו מדברים פה על המצב שבו אנחנו באים ומכניסים תורה, מכניסים חיים אלוקיים למקום מקולקל. ואנחנו מכניסים את החיים, את החיים, למקום קולקל על ידי הטבע הזה שאנחנו אומרים עליו כרגע. וזה המסעד הרס. וזה עם ישראל בחטאים של עבודה זרה, גילור ושפיכות דמים, וזה עם ישראל רץ, ואת זה הרבה נתח פה. אז הוא אומר ככה, בתוקיותו של האדם, נשכח פה כל עולמו. יש פה עוד הקדמה, עוד הקדמה שהיא מאוד חשובה אצל הרב, וזה ש... שוב פעם, כשאנחנו מסתכלים על הפנים שלנו, אז אנחנו בעצם רואים את הכל. כלומר, זאת אומרת, העולם הפנימי שלנו הוא בעצם זה שמחובר למציאות. נכון, נראה לי זה מה שרוצה להגיד פה. זאת אומרת, איך שאנחנו, פשוט אנחנו חוזרים לאמונה. האמונה היא הגשר, לא יודע אם זה המילה נכון, היא הגשר, שוב, החלון, שאיתו אנחנו נפגשים מהמציאות. האמונה היא המגע שלנו עם היש, לא השכל האינטלקטואלי, לא כאילו הפילוסופיה, אלא דווקא האמונה. עם האמונה אנחנו נפגשים למציאות, עם הטבע שאנחנו נפגשים למציאות. אז זה מה שאומר פה, אנחנו מתוכו שלה, בתוכיתו שלה, אני רוצה להגיד, אמונה מכילה גם שכל. ברור, מכילה גם שכל, להיות מתחכם, הכל. אבל לא במובן האינטלקטואלי, לא במובן של כלים שכליים, של ידע או דברים כאלה. במובן שבאמת, מה מתחולל באמת בתוך העולם שלנו? מה באמת שוכן בתוכנו פנימה? מי אנחנו באמת? כן, וזה מכיל בתוכו צדדים שליליים, מכיל בתוכו צדדים חיוביים, יש לנו יצרה, יש לנו יצר טוב, יש יחסים בין יצר טוב ויצרה, יש בתוך זה דמות שחיה שם, חושבת, מבינה, מתלבטת, נלחמת, נאבקת בין שתי המימדים האלו. זה אנחנו. עכשיו, אנחנו הזה, האמונה הזאת והדת הזאת, פשוט אותי בעצם זה בעצם אחיזה שלנו במציאות עצמה, במציאות עובדית. לכן זה המשפט, בתוכיתו של אדם מושקף לו כל עולמו. כן? בתוך שלו, שם נמצא העולם. כאשר בעולם הכללי איננו מוציאים את הכוחות וחולקים אותו ורע, ורע אומן ראוי להיות במציאות. שוב, זה לא עולם קדוש. זה עולם שבו יש טוב, שבו יש חלק גדול רע. חלק גדול תמה, חלק גדול מת, חלק דומו עם תנועות שליליות. ויש גם חלק טוב. שוב אומר, במיוחד אחרי חטא העגל. לפני כן זה היה משהו אחר, לפני כן מת היה אפשרות שהכל יהיה טוב, שהכל יהיה קדוש. אבל עכשיו זה לא ככה, עכשיו העולם בנוי צורה כזאת של טוב ורע. במאבק מהותי בין הטוב לבין הרע. זאת אומרת, הרע אמנם ראוי להיות במציאות, זו נקודה חשובה. אז א', מה שיש בתוכנו זה השלכה של המציאות עצמה. כמו שהמציאות עצמה יש מאבקים בין טוב לרע, אז גם בן יש מאבקים של טוב ורע. יש עוד נקודה אחת שאומר פה הרע. שהרע אמנם ראוי להיות במציאות. זאת אומרת, הרע הוא לא הפך מהגודל האלוקי. הרע הוא לא הכחשה של הגודל האלוקי. הרע, הוא, אפשר לקרוא לזה, הוא גודל אלוקי מסובך. גודל אלוקי, לכן זה הפשט שהוא ראוי להיות. ראוי להיות כוונה היא בשתי מימדים ראוי להיות. ראוי להיות מצד הנקודה שהוא בעצם, הוא בעצם, נקרא זה לא, הוא בעצם המציאות האלוקית במובן המגושם שלה, במובן הארצי שלה, במובן ה... שוב, אדם קל אותו, יכול שאדם הרס אותו, במקום שזה יהיה, במקום שזה יהיה אור אלוקי מושלם, הוא לא כזה. וזה כרגע זה רע, כרגע זה שלילי, שלילי, זה רע, כן? אבל במקור, הטבע הזה עצמו הוא כאילו הרגליים של הקדוש, כאילו המקום שאיתו השכינה הלוקית, היצירה הלוקית, חי את המציאות. אין בעצם דבר שהוא לא אלוקי, אין דבר שהוא לא אלוקי, אז זאת הרע הוא בעצם, האלוקות, נקרא זה המגושמת, לא מלשון הגשמה, האלוקות שדורכת פה במציאות, החיה פה במציאות. זה קודם כל, זאת אומרת, אי אפשר לחיות במציאות בלי הרע. אי אפשר לחיות בעולם הזה, פשוט בעולם הזה הוא נפשך חיים. מסביר למה זה נפש, למה יש נשמה, רוח, נפש. נפש כמובן כאן שכל האלוקות כאילו נופשת פה, לשון נפוש, לשון להיות פה. כן, אז כן, העולם הזה הוא לא במהות רע, הוא לא במהות שלילי. מהות הוא חיובי, מהות הוא המקום שבו כל האידיאלים האלוקיים אמורים להתגשם. כל האידיאלים, פה אמור להיות בית המקדש, פה אמורה להיות תורה, פה אמורה להיות שכינה, פה כל הגוד האלוקים מתממש ומתגשם. אז קודם כל, זה התפקיד הראשון של הרע. תפקיד אחר לרע, וזה גם מצב שאנחנו מכירים אותו כיום, שהוא רע, אז הוא זה שמעורר אותנו הרבה פעמים, לא, הוא זה שמעורר אותנו בקושיות שלו, בכישלונות שלו, הוא מעורר אותנו בטוב. זאת אומרת, הוא מעורר, ככה הוא אומר שכל צדיק, כל צדיק יש רשע. התפקיד של הרשע זה לשאול, זה לעורר את הצדיק. זאת אומרת, התפקיד של המאבק הזה בין טוב לרע, הוא חושף את העומקים של המציאות. המציאות כמו שהיא בנויה כרגע, שוב, אחת הבעיות שלה זה גם שהיא, העומקים שלה לא חשופים, העומקים שלה נסתרים. אז המאבק הזה, ומתוך ככה הוא כותב גם כן פה בתחילת המסכת, הכרך הזה, כל שאדם צריך, שיש עניין שאדם צריך למחות, יש מצוות מחאה, הסיבה שאדם צריך למחות זה בגלל שהרע הוא אמיתי. ואם הרע שואל שאלה, אם הרע מציף קושיות, אז אי אפשר להתעלם מהקושייה הזאת. שתי סיבות. אל תדע שיש פה שאלה אמיתית שצריך להתמודד איתה. ובית, לצדיק הזה יש את האפשרות לתקן את זה. ואם הוא לא מתמודד, הוא בעצם לא מילא את התפקיד שלו. אני רוצה ששני דברים פה לא עשינו. לא, הצדיק לא מילא את התפקיד שלו, הוא לא מחר. אבל בעצם התופעה לא התממשה, היא הייתה צריכה לעורר אותנו להתעלות, הייתה צריכה לעורר אותנו, כן, את העולם הזה בדיוק צריך רגע שדרך הכישלונות ודרך הנפילות שלנו, דרך זה אנחנו צריכים להוציא את התיקון, את התשובה. זאת אומרת, חלק גדול מהשאלות האמיתיות קורות על ידי משברים. חלק גדול מהשאלות מתחולות, כן, זאת אומרת, בלי הכישלונות של הרע, בלי איך שהרע מכאיב לנו, ואיך שהרע דוקר אותנו ומייסר אותנו, אנחנו לא נתעורר לתת תשובות. לא יותר לתת תשובות. לכן הרע בפה נקרא הכוח המתעורר. הוא מעורר, הוא מעורר את כל התהליכים. לא רק זה שהוא הצורה שבה אנחנו חיים פה במציאות, כן? דרך הרע אנחנו חיים פה במציאות, וזה אנחנו נוכחים פה. הנוכחות שלנו פה עם הכוחות האלה. בלי זה אנחנו כאילו נכים, אין לנו כאילו רגליים, אין לנו גוף שיכול לשאת את כל הגודל האלוקי. לכן אנחנו צריכים את זה, שזה עם תוח, עם הכוחות האלה אנחנו חיים את המציאות. אבל לא רק זה, עם הכוחות האלה, זה גם מה שמעורר את כל התהליך, מלחמה של טוב ורע, זה מה שעורר את כל התהליך של העומק שיש בתוך המציאות. זאת אומרת, מכוח כל ההתמודדות הזאת, אנחנו בעצם נחשפים לשאלות. מהשאלות אנחנו נחשפים לכישלונות, ומילא לשאלות, ומילא גם אנחנו צריכים לתת תשובות. ואם אנחנו מתעלמים מהרע, אז א', אנחנו נכים, ב', גם אין לנו גם תשובות. הבעיות אמיתיות של המציאות. זהו, זה מה שהרע רוצה להגיד פה, לדעתי לפחות, שהרע אמנם ראוי להיות במציאות. הוא צריך להיות במציאות. בגלל שתי הסיבות האלו, א', שאיתו אנחנו חכים במציאות, ב', הוא גם מעורר אותנו לתהיות ולשאלות, ומילא גם לתשובות. אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. זה עוד שאלה טובה. האם התיאור הזה של השלושה אנחנו נתראים פה של רע קיים, טוב ורע נבחן, וצדיק שיושב ושולט בזה, האם זה קצת דומה לתמונה של הבינוני של חב"ד? אז מה, יש צדיק יותר גדול? יש צדיק יותר גדול שבעצם הלך והרג את יצר הרע? הרג את הנחש? אז לדעתי אצל הרב זה לא ככה. לדעתי אצל הרב, זאת אומרת, יש בינוני של חב"ד, בסדר, יש בינוני של חב"ד. אמרנו שבשביל מוסה זה אולי טוב עוד שיש לאדם בינוני שהוא בינוני. כן, והוא בעצם הולך ונלחם בעצמו וחוטל את הנחש שבתוכו ועושה כל מה שהוא צריך לעשות. כדי להיות צדיק, בסדר, אבל זה לא צדיק. צדיק הוא לא אדם שקטל את הרחש, קטל את יצרה. צדיק זה אדם ששתי הכוחות נמצאים בתוכו במלוא עוצמה. לא עוצמה, והוא שולט על זה. ככה מתאר דוד המלך. דוד המלך היה צדיק שליבו כלל בקרבו. אין צדיק יותר גדול מדוד. דוד היה חסיד. דוד הוא הדמות של צדיק מושלם. כן, ובכל זאת, כך אומר רב, דוד היה רע. היה רע בתוכו. היצר רע, מה שרב מתאר פה היה נמצא גם אצל דוד. עכשיו, מה דוד עשה עם היצר רע הזה? שני דברים. א', הוא שלט בו. והשליטה, מה שהיא עשתה, היא עשתה את שני הדברים. היא עשתה את זה שהיה לו דוד נוכחות פה בעולם הזה, נוכחות האלה. הוא לא היה נכה, היה לו שתי רגליים חזקות על האדמה. וב', המאבק עם הרע כל הזמן העמיק אותו, כל הזמן, כמו שאנחנו כותב, של היין צריך שמרים. יין לא שמרים זה לא יין. יין אמיתי הוא יין משמרים, והשמרים כל הזמן נמצאים שם. וככל ש... אז יש בעל תשובה של נחמן, שהוא עושה תשובה על תשובה, זאת אומרת, הוא הוציא את זאת, כן, אני לא יודע מה, בכל מקרה אצל הרב, זאת אומרת, אצל הרב, כן, כל הזמן השמרים נמצאים. הם כל הזמן, פעם שמעתי מרבזנסון שעושה מחקר, מה זה יין הונגרי. אבל תראי, יין הונגרי זה יין, טוב, כל יין הונגרי זה יין כזה, כך הוא הסביר, שיש פה איזה מקום כזה שם שהם עושים, נותנים ליין, לנביא כמעט להתאפש. נמצאים על הקרם, על הכל, והם מתאפשים כאלו, וכשכמעט צימקים, כמעט חולים עם ציפורים וכל, כן, שיותר, אז לוקחים את זה, אז בוצעו אותם, בציסים אותם, ומשאים את זה ככה. עכשיו, בשנה הבאה, עוד פעם עושים את זה, לוקחים את הנביאים הישנים, ומכניסים אותם לאותו יין ישן. כך עושים כל הזמן, כן? ואין איזה אף לא מפסיק לצוס כביכול. עכשיו, אני רק אומר שזה לא שמרים אמיתיים, ששם הנחש מת. שנייה, נקטול את הנחש. כן, זה שמרים מדומים כאלה. אבל השמרים של אב הם לדעתי אמיתיים, כן, שהם לא, אב לא קוטל את הנחש. לא קוטל את הנחש, ולכן זה כל הזמן... זהו, אז דוד המלך הדמות של הצדיק של דוד המלך, הדמות של הצדיק של הרב, הוא דמות שיש בה רב. יש בה רב, והוא שולט על הרב. שוב, אז יש לי א' נוכחות במציאות, ב' יש לי כל הזמן את המאבק. הרע כל זה מעורר אותו, כל זה מציס את המקום. אבל יש לדעתי עוד נקודה, יש עוד נקודה אחת שכשצריך אפשר גם להשתמש בה. ככה הוא כותב, הוא לא ישן. כשצריך משתמשים בו, נכון, כן, כשצריך להילחם, כשצריך להרוג, אז הורגים. כשצריך, דוד המלך שהוא הרג, הוא לא הרג בשכל. הוא הרג עם יצר הרע הזה. זהו, זה מה שאומר פה הרב, אלא שהוא צריך להיות כפוף לטוב. אז ככה זה בעולם. עכשיו, כיוון שהאדם והעולם הם מחוברים, הם מחוברים דרך שפות הקיום האמוניות שמתוכו, דרך שמה יש מגע. כן? נחשם יש מגם דרך העומקים, לא, שוב, זה לא חוויות, לא חוויות רגשיות, אלא זה אמנו, זה יותר דומה לשפות אמנותיות של אמנות, שפות של אמונה ואמנות, שזה נמצא בעומקים שם, שם אדם פוגש, משם אדם מפגש במציאות. כן? אז זה מה שאומר פה, כן? אז נכון, זה מה שאומר פה, שבקריאותו של אדם מושקף לו כל עולמו, העולם מושקף לו. כאשר בעולם כללי הנה אנו מוצאים שיש טוב ורע, אז גם בתוכו יש רע, כל... וזה זהה. יש יחס, יש קישור בתוך המימדים. כן, בקומת האדם הכוללת את כל הווייתו, צריך שידע שיש בכוחות כאלה שלא הרחמתם והתמתחותם יפעול לטובה, כי עם הגבלתם צמצומם. יש עוד נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, שהיא קשורה למשפטים האלו של הרב. אב אומר את זה כמה קורות את המשפטים, יש מקום אחד שרב אומר, יכול להיות שגם פה אומר את זה במשך, לא בטוח, אבל וזה עקרון, זה רב כלל, שפלג המשמע לא יעבר, אין דבר לחצאים, אין, כלל שהוא לא נותן תפוח חצי ביס, והוא הרס בשלם, אז גם פה אין, אין, אין דמות לחצאים, אלא הדמות היא אחת. כלומר, הטוב והרע הם נמשכים לאותה דמות. נמשכים לאותה דמות, הם כן, זאת ואת, כן, אותה דמות. הנפקמינאי, שאת החיסונות של הצדיק אני יכול לראות ברע שלו. זאת אומרת, נגיד ככה, אם סתם, משפט זה יכול שלכל A יש מינוס A, תמיד יש מינוס, לבי יש מינוס B, אז גם לבן אדם הזה יש, לבן אדם הזה יש פלוני. פלוני אפילו צדיק, פלוני קדוש. עכשיו, בפלוני הקדוש הזה יש אישיות. האישיות הזאת אומרת יתרונות, ברור, צדיק. גם אם הוא לא צדיק, יש פה יתרונות, אבל באותה מידה שאומרת יתרונות, באותה מידה גם אומרת שיש גם פה חסרון. החסרון הוא במה? שהוא פלוני. בעצם עובדה שהוא פלוני והוא לא אלמוני, כבר יש בזה חסרון, יש בזה גבול. אז יש פה אישיות. האישיות הזאת יש לה מעלה, אבל בעצם זה שיש לא הייתה גם חסרון. עכשיו, כל הדמות הזאת היא אחת. המעלה והחסרון שלה זה דבר אחד. אז איפה אנחנו נראה את החסרון? את המינוס, את ה... לכל איש מינוס, איך נראה את המינוס? בדרך כלל במקומות הנמוכים של האישיות. בדרך כלל במקומות הנמוכים של האישיות, שם יותר נשים לב לחיסרון שיש לבן אדם הזה. אז הוא אומר את זה פה. גם קומת האדם, הקולט את כל ביתו, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה שלא הקודם לבן כול טובה, כי מגבלתם מצמצם, אבל בכל מקרה הם נמצאים פה. הם נמצאים, אבל צריך לשלוט עליהם. לא לבטל אותם, לא לקור אותם. ואז יבנה אדם בהדר שלו אותו, תשימו את אופן התורים, הרב היה אומר, אני צריך להגיד פה, זה אדם בינוני. אדם צדיק צריך להרוס, לקטול את הנחש, לקטול את הרע, הוא לא אומר את זה. הוא אומר שאם זה ככה, זה אדם, זה אדם. אדם זה, כן, אדם, לא כל הזמן רוצה להגיד את זה, אבל אני אומר, זה אדם זה דוד. כן, ואז יבנה אדם בהדר שלו אותו. כן, זאת אומרת, יש את... אז מופיע, זה הדמות השלמה. הדמות השלמה היא דמות שיש בה מאבק מטוב לרע, והצדיק שולט ברע. הוא שולט ברע. זה חלק מהאישיות שלו. חלק מהאישיות שלו. וזה משלים את ה... כמו שאמרתי, הרע משלים את הטוב. משלים את הטוב, כמו שאמרתי, טוב, זה מה שאמרנו. משלותו בחברה הכלית תעמוד בשלותו, ואז יבנה האדם באדם שלותו, והחברה הכלית תעמוד בשלותו. שוב פעם, תשים את הנקודה הזאת שהוא לא אומר להרוג אותו. הוא רק אומר, שחסום, כן? כי אולי הצדיק שרק, אולי הצדיק שרק הנחש, זה הבינוני של הרב. כן? זה הצדיקים בינוניים, כזה שהורגים את הנחש. כן, טוב, כי אחרי ההכרה בצד הגירון שיש בעצמו, ינשקף לו, ינשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו. זה עוד נקודה, זה עוד כלל מרכזי אצל הרב. קשור כל סוגיה של עין הרב. מי שרואה את התמונה כך אומר הרב, מי שראה את התמונה ככה, זה כאילו כלל ברזל, לא זה עם הברזל, זה שיגור של רב של ציר שני, אבל יש אחד משלושתם כלל ברזל. זה כלל ברזל, כלל ברזל שמה, ש... לא, משלחתי את זה של הרב, לא רציתי את הרב. אולי זה פה, את המילה ברזל לא ראיתי, אבל אז אני הכנסתי את המילה ברזל, אבל בכל כך זה כלל ברזל. לא שמעתי את זה מרצי, שזה כלל ברזל. זאת אומרת, זה ככה, אם זה לא ככה, אז זה לא ככה. אם זה ככה, אז זה ככה, שמה? מי שרואה את הדברים ככה יכול לראות את האחר. זה הנושא שלנו. הנושא פה זה שהוא בעצם בא לראות, בעצם בא לתאר לנו, את האופי של הדמות הישראלית הבריאה. של הדמות הישראלית הבריאה. שזה, שוב, אנחנו נראים פה עכשיו על איך חלון האורה נראה. לא איך נראה, איך הם נראים לפני את זה המתנז. קשה לתאר מי זה אדם שלא מת, מי זה אדם שאין לו שיתוף של תורה ואין לו מוות. קשה לתאר מה זה אדם כזה. אתם מדברים על אנשים שהמציאות היא טמאה, היא רעה, ובאים להעיר אותה באור אלוקי. אנחנו באים עכשיו לתאר איך הדמות הזאת נראית בשלמותה. אז זאת הדמות השלמה שאנחנו מתארים אותה, שיש בה את המאבק הזה. לא, יכול להיות שלעתיד לבוא אחרי שתחיית המתים, אז לא יהיה רע. לראות שגם אז לא בטוח שלא יהיה את המאבק הזה שעכשיו תיארנו אותו. עכשיו כל צורה מתאר מה יהיה אז. אם לא יהיה רע, אז מה כן יהיה? איך יהיה תהליך של מאבק, איך יהיה תהליך של חופש, איך יהיה תהליך של... אז תמיד יהיה שקטנות. וגם בעולמות אציליים ועליונים יש קטנות. אז הקטנות עושה את התפקיד של הרע. אבל, אבל, אבל בכל מקרה, רק אדם שרואה את התמונה הזאת בשלמותה, הוא יכול לראות את האחר. זה מה שהעניין ישקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו, כדי שעל ידו יוכל להיות החיסרון עצמי לשניו. עוד נקודה. ושמה, הרי אמרנו, יש, הוא A. עכשיו, ל-A יש מינוס A. יש לו, לכל A יש מינוס A. עכשיו, המינוס A, לא, המינוס A הזה, זה, זה משהו שבנוי במהות של הדמות הזאת, שהוא כזה, הוא A ולא מינוס, הוא לא B. הוא פלוני, הוא לא אלמוני. אז זה שהוא פלוני ולא אלמוני, יש, בעצם יש חיסרון. עכשיו, החיסרון הזה יבוא לביטוי ביסודות הנמוכים שלו כמידות רעות, כדמיות, כדברים בעייתיים. מכיוון שהוא חסר, אז בגודל שלו הוא יכול להשלים את זה. אבל בקוטן שלו, שם זה יבוא לידי ביטוי. האנוכיות שלו, האגואיזם שלו, נגיד אפילו לא האנוכיות, חוסר תשומת לב שלו לדברים, חוסר יכולת שלו לתפוס את התופעות האלו, חוסר רגישות, חוסר אכפתיות, חוסר, כן, לכל התופע, למה? אפילו נגיד שהוא טוב. לא מדבר על אנשים גסים, אפילו אנשים טובים, אבל הם לא, אבל הם לא יכולים לראות את האחר, אין להם אפשרות לגעת באחר, אין להם אפשרות, אז בשכל, בסדר, הם חברותיים, הם נעימים, יודעים להתנהג, אבל בעולם המידותי, שם זה גס, שם, יש, שם, שם, שם הכל אנטי, שם הכל נגד, שם יכול להיות אטום, שם יכול להיות אפילו רע, אפילו לדקור את השני, להכאיב לשני, לפגוע בשני, כן? יש לו עין הרע כלפיו. שוב, במסך, בעולמות העליונים, יש, זה המינוס A, זה שהוא A ולא B, זה גורם לו שהוא לא מבין את B. אבל במקומות הנמוכים זה יתגלה בזה שיש לו עין רק לפעם. יש עין לפעם, כן, כן, נכון? אז, עכשיו, כשאדם הוא מצב השלם, הוא רואה את התמונה הזאת בשלמותה, אב לא אומר שצריך, לא אומר שאי אפשר לעקור את התמונה הזאת, אפשר לראות אותה. ואם רואים אותה, אז אם רואים אותה, לא משנה ספר עכשיו, בהמשך זה יותר ברור איך זה מסתדר, איך זה בונה דמות נפשית כזאת. למה יותר פה דמות, שוב פעם, שפת גוף, שפת נפש, שפה לא מודעת של הרדה. אז אם השפה לא מודעת, שפת הגוף הזאת בנויה כמו שצריך, כמו שצריך, כמו התמונה שעכשיו תראו אותה, שוב פעם, נדבר על זה יותר בהמשך, זה יותר ברור, אז אם זה ככה, אז משהו, אז הוא יכול לראות את האחר, הוא לא יכול לראות את האחר. פתאום יכול גם לשים לב שיש גם בי. זו נקודה חשובה. הוא יכול לשים לב שיש, לא רק זה שיש, כן, הוא יכול לשים לב שיש בי. ולא רק זה שיכול לשים שיש בי, אלא יכול לשים לב שלבי הזה יש גם ביקורת כלפיו. ויכול להיות זה לא כך נורא של הבי הזה יש ביקורת כלפיו, לא כך אפילו טוב. יכול להיות שאפילו ישמח שלבי הזה יש ביקורת כלפיו. למה? כמו שהילל היה שמח שהפלוני הזה, הטיפש הזה, רצה לפגוע בו. למה? בגלל שהוא למד מזה הרבה דברים. אז גם פה, נכון, זה כל כך, הוא היה יציב הדמות הזאת, כל כך יציבה, שהיא רואה גם את האחר. לא רק שהיא רואה את האחר, אלא גם רוכה לראות איך שהאחר משלים אותה, זה מה שאומר פה. כדי שעל ידו יוכל להיות החיסרון העצמי נשלם. טוב, צריך לעצור פה. מתי השקיע? אז מה, יש לזה? מלכה ועכשיו. איפה כתוב שם? מה זה? מה אתה אומר?
תוך עכשיו,
נו. עכשיו.